קול דוד, קול האמת הצדק והשלום משדר את תוכניותיו מטהרן משעה 11 ב-50 לשעה 12 ו-20 לפי השעון העולמי על גלים קצרים 19 מטרים בתדר של 15-150 קילו הרץ.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום ראשון 8 לינואר 2023, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון סיאסת הרוז כתב על יום השנה השלישי לרצח חלל רב אלוף קאסם סולימני, מפקד כוח קוץ, בהפצצה אמריקנית בבגדד, הבירה העיראקית. העיתון כתב תחת כותרת "העולם חייב לאנשי ההתקוממות" כי חוגים פוליטיים ותקשורתיים ערביים ניסו במהלך שלוש השנים האחרונות מאז רצח חלל סולימני להפוך את העובדות ולטעון כי משימתו הייתה רק להבטיח את האינטרסים ולקדם את המדיניות האזורית של איראן. העיתון קבע כי המשימה של החלל סולימני וחבריו הגיבורים בחזית ההתקוממות הייתה לחסל את הטרור התכפירי ולהציל את האזור ואת העולם כולו. עיתון קוץ כתב במאמרו "בן גביר מכריז מלחמה על עיר הקודש" כי המלחמה החדשה של נתניהו חשפה באופן בוטה את הפנים הגזעניות והתוקפניות שלה תוך פחות משבוע על הקמת הממשלה, ולמרות האזהרות הבינלאומיות והאסרויות מקידום מדיניות של הסלמה שתביא להתלקחות מלחמה ואולי יותר מלחמה אחת באזור, העיתון הוסיף כי קבוצת מתנחלים ציונים בראשות השר לביטחון פנים בממשלת נתניהו הקיצוני איתמר בן גביר חיללו את מסגד אל-אקצא בצל הבטחה של חיילי הכיבוש, ובכך ממשלת נתניהו הכוללת את המפלגות הציוניות הקיצוניות ביותר מראה שעתיד עם אתגרים חמורים ביותר צפוי בעיר הקודש, מסגד אל-אקצא והגדה המערבית בכלל. עיתון ג'וואן כתב על הנושא האוקראיני במאמרו נטו שופך דלק על מדורת המלחמה באוקראינה, כי ביקורו של נשיא אוקראינה בוושינגטון שיקף כיוונים ברורים להסלמה והערכת המלחמה באוקראינה, ולא אותת על אפשרות להפגין גישות רציניות לקראת הצגת פתרונות דיפלומטיים. העיתון הוסיף כי זלנסקי חזר לקייב עם ערבויות לספק לו תמיכה צבאית אמריקנית מסיבית, בתוך כך הנטו הזדרזה לשלוח תמיכה צבאית נוספת לאוקראינה. עיתון ג'וואן קבע כי לאור ההסלמה המערבית, איש אינו שומע על הצעות ריאליות לקדם מסע ומתן במטרה להשיג פתרון דיפלומטי למשבר האוקראיני. האווירה הזו תומנת בחופה סכנת הסתבכות נוספת של נטו במלחמה האוקראינית, מה שיביא להגברת ההתנגשות והעימות הישיר עם רוסיה. עד כאן התוכנית שלנו.
שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה החדשות מקול דוד. מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמני הוציא צו למנות את אלוף אחמד רזה רדאן למפקד הכוחות לביטחון הפנים. בכתב המנוי הדגיש המנהיג את הצורך לבסס את הביטחון והיציבות במדינה, או לשכלל את היכולות של הכוחות לביטחון הפנים. אלוף אחמד רזה רדאן נולד בשנת 1963 בעיר אספהאן. התחיל את הקריירה הצבאית שלו בשנת 1980 כאשר הצטרף לכוחות הבסיג'. לאחר מכן עבר למשמרות המהפכה האסלאמית והשתתף במלחמה הכפויה. לאחר המלחמה עבר לשורות הכוחות לביטחון הפנים. הנשיא הרפובליקה האסלאמית אברהים ראיסי ברך את אלוף אחמד רזה רדאן על מינויו למפקד הכוחות לביטחון הפנים באיראן, והביע תקווה לבסס את יסודות הביטחון והסדר הציבורי בחברה האיראנית יותר מבעבר. במכתב הברכה נשיא הרפובליקה ציין לשבח את כישרונותיו המקצועיים של אלוף רדאן והביע תקווה לנצל את היכולות של הכוחות לביטחון הפנים להקל על האזרחים ולחזק את הביטחון והסדר הציבורי בחברה תוך שמירה על עקרונות הצדק. ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקר קליבאף ברך על מינויו של אלוף אחמד רזה רדאן למפקד הכוחות לביטחון הפנים, והדגיש נכונות מועצת השורה לשתף פעולה עמו במטרה להתגבר על החסרונות מבחינה חוקית ומשפטית. סוכנות הידיעות פארס מסרה כי ראש מועצת השורה מוחמד בקר קליבאף ציין לשבח את הקריירה המהפכנית המבריקה, ניסיונותיו ומומחויותו של אלוף רדאן, ואחל לו הצלחה במאמצים שלו לשמור על ביטחון או ביטחון יציבות או לשכלל את היכולות של הכוחות לביטחון הפנים בכל התחומים. הרמטכ"ל רב אלוף מוחמד בקרי הדגיש כי הפעולויות של החלל סולימני הן האסטרטגיה של הרפובליקה האסלאמית באיראן לגרש את כוחות הטרור האמריקניים מהאזור, והאסטרטגיה הזאת תימשך עד להשגת יעדיה. בהודעה לרגל יום השנה לרצח החלל סולימני, אמר רב אלוף מוחמד בקרי כי הנקמה במובילי ומבצעי פעולות הטרור היא זכות שמורה לרפובליקה האסלאמית ולחזית ההתקוממות. תיק זה יישאר פתוח עד למצוי הדין עם הטרוריסטים. בקרי הוסיף כי הממשל האמריקני הטרוריסטי אחראי לרצח הגבור האיראני, גבור העולם האסלאמי, רב אלוף קאסם סולימני וחבריו בחזית ההתקוממות בנמל התעופה של בגדד בבוקר ה-3 בינואר 2020. עוד אמר כי העם האיראני, העמים המוסלמים והעמים במדינות אחרות התקשו לעכל ולהשלים עם מעשי הרצח של אורח רשמי של ממשלת עיראק בתקיפת מלאט תוך חריגה מכל הנורמות הפוליטיות והחוקיות הבינלאומיות. בקרי הוסיף כי פיגוע הטרור האמריקני הביא לכך שהעם האיראני והמדינות השואפות לצדק שאפו לתגובה על הטרור הזה, אז הכוחות האיראנים התכוננו לממש את שאיפת העמים הלגיטימית והפגיזו את הבסיס האמריקני עין אל-אסד בעיראק שנעשה בו התכנון לרצח רב אלוף סולימני. ב-8 בינואר, ב-13 טילים בלסטיים כתגובה ראשונה ונקמה שלא היה כמוה ב-70 השנים האחרונות, כאשר שמה קץ להגמוניה והיהירות האמריקנית באזור ובעולם. שר החוץ חוסיין אמיר עבדולהיאן קיים שיחת טלפון עם מקבילו האלג'ירי רמדאן לעממרה והדגיש נכונות טהרן לכנס את הוועדה הכלכלית המשותפת. השיחה התנהלה על הנושאים המעניינים את שתי המדינות, היחסים הדו צדדיים, ההתפתחויות האזוריות והסוגיות האסלאמיות, כולל חילול מסגד אל-אקצא המבורך על ידי הציונים והעלבת הקדושים האסלאמיים על ידי מגזין צרפתי. אמיר עבדולהיאן קרא להקמת מנגנון משפטי בינלאומי אפקטיבי למניעת פגיעה בערכים הדתיים והמקומות הקדושים. השר אמיר עבדולהיאן ציין ליחסים הטובים בין שתי המדינות וקרא להדק אותם עוד יותר. דובר משרד החוץ נאסר קנעני צייץ כי לצרפת שיש לה רקורד אפל של קולוניאליזם ופגיעות בזכויות האדם וחופש הביטוי מבית ומחוץ לו, אין זכות להצדיק העלבה גסה לקדושים של מדינות ועמים וחסידי הדתות באמתלת חופש הביטוי. דובר משרד החוץ האיראני כתב כי על פריז לכבד את העקרונות הבסיסיים של היחסים הבינלאומיים כמו כבוד, אי התערבות וכיבוד הקדושים הלאומיים והדתיים של העמים. העיתון הערבי היוצא לאור בלונדון, אל-ערבי אל-ג'דיד, דווח על קשיים ביחסי מצרים ישראל בכל הנוגע לתיווך בין ישראל לפלגים ברצועת עזה. ברקע כינון הממשלה החדשה של נתניהו והגעת השר לביטחון הלאומי הקיצוני איתמר בן גביר למתחם מסגד אל-אקצא. לפי הדיווח מפי מקורות מדיניים בכירים במצרים, ההחלטה הישראלית בדבר סנקציות על הרשות הפלסטינית גרמה לסיבוך במצב. ראש האופוזיציה של ישראל יאיר לפיד יש עתיד הגיב לדברי שר המשפטים יריב לוין ברקע הרפורמה המתוכננת שלו במערכת המשפט. הוא צייץ בחשבון הטוויטר שלו ואמר, אין אדם אחד שמאמין ליריב לוין שסתם במקרה הציג את תוכנית ההרס שלו למערכת המשפט יום לפני הדיון בבגץ על חוק דרי. זה היה ניסיון עברייני לאיים על השופטים, דברי לפיד. נשיא בית המשפט העליון לשעבר של ישראל אהרון ברק מתח ביקורת על שר המשפטים של ישראל יריב לוין ועל הרפורמה המתוכננת שלו במערכת המשפט. הוא אמר כי אינו מתחרט על כך שתמך בהגעה לעסקת טיעון עם נתניהו, ואמר, הייתי בעד עסקת טיעון וזו לא הייתה טעות, גם היום אני בעד. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד התייחס לרפורמה המשפטית שהציג עמיתו לסיעה יריב לוין ואמר כי עד היום בחירת השופטים שכפלה את עצמה והם השאירו בידם את הכוח. הגיע הזמן שמי שיקח חלק בבחירת השופטים יהיה הציבור באמצעות הנבחרים. לוין רוצה לאזן בין הרשויות, לבית המשפט תהיה סמכות לבטל חוקים, הכנסת תוכל לאזן, אמר משה סעדה. הוא הוסיף והתייחס גם להתבטאויותיו של עמיתו לסיעה דודי אמסלם בסוף השבוע, שרמז למניעים גזעניים בעניין אי מינוי שלו לשר. הוא חסר בשולחן הממשלה, אני מניח שהעניין ייפטר בתקופה הקרובה, כך לפי משה סעד. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
ביום השנה השלישי למתקפת הטילים של הרפובליקה האסלאמית על בסיס עיראקי ששימש כוחות אמריקנים, פרסם אתר משרק ניוז פרשנות בה התייחס לטילים המדויקים שהשתמשה בהם איראן בהתקפה, וגם התייחס למאמצי ארצות הברית להסתיר את הנתונים על הנפגעים באותה התקיפה. לפי האתר, המתקפה נעשתה כנקמה ראשונה על רצח המפקד קאסם סולימני והוצאה לפועל באותה שעה שהותקפה בה מכוניתו של המפקד החלל קאסם סולימני בשעה 1:20 דקות אחרי חצות. לפי מפקד משמרות המהפכה, התגובה של איראן לפיגוע הטרור האמריקני הייתה אסטרטגית אך מוגבלת. עם זאת, היו לתגובה השלכות עולמיות. איזה סוגים מהטילים האיראנים שוגרו אל הבסיס האמריקני? בתגובה לשאלה מצביע אתר משרק ניוז לשני סוגים של טילים, קיים ופאטה 313. גם מומחים בינלאומיים שמו לב לדיוק הטילים ששיגרה איראן לבסיס עין אל-אסד. צילומי לוויין שפורסמו אחרי התקיפה הציגו את הדיוק של הטילים. המומחה האמריקני לעניינים צבאיים ויפין נרנג במכון MIT כתב כי צילומי לוויין על המתקפה האיראנית בעין אל-אסד מלמדים על הגברה משמעותית בדיוק הטילים האיראנים. הוא הוסיף בחשבון הטוויטר שלו כי הנקודה החשובה בעניין היא דיוק של טילים איראנים קצרי טווח. הוא תיאר את זה מהפכת דיוק הטילים והוסיף כי כבר ארצות הברית אינה מונופול בעניין. גם ג'פרי לואיס, מרצה מכללת לימודים בינלאומיים מידלברי, שם צילומים מבניינים גדולים שהושמדו בתקיפה וכתב בחשבון הטוויטר שלו כי האיראנים לא הכתיעו, הבניינים הותקפו בדיוק גבוה. על נפגעי התקיפה מתמסך האתר על הטיסה הדחופה של מטוס תובלה C-17 מאיראק לגרמניה שטס בשעות ראשונות אחרי המתקפה. המטוס נחת בדרום גרמניה היכן יש בסיס רפואי מתקדם לאמריקנים שחלק גדול של נפצעים בקרבות במערב אסיה או אפריקה מטופלים שם. הפעלתו של המטוס הגדול מלמדת שמצב הנפגעים היו כל כך חמור שבמתקני רפואה אמריקנים בעיראק אי אפשר היה לטפל בהם. לצד זאת, העיתון אל-קבס חשף ב-19 בינואר 2020 כי 16 חיילים אמריקנים נפצעו קשה במתקפת הטילים האיראנית על עין אל-אסד והועברו לאזור אריפגן בדרום כווית. לאמריקנים יש רקורד ארוך בהסתרת נזקים ונפגעים בצבא האמריקני. הנתונים שנחשפו באחרונה על גורלו של מפציץ מפורסם ויקר ערך אמריקני מלמדים כי במקרים רגישים משקיעים בארצות הברית כל היכולת להסתיר את האמת. במשך שנים הייתה מסתובבת השאלה בין מומחים צבאיים כי במתקפה האווירית של נאטו בשנת 1999 הופלו כמה מטוסי F-117. במשך יותר מ-20 שנים כל הנתונים הרשמיים של ארצות הברית מתעקשים שרק מטוס אחד נפל. אך בימים האחרונים, טייס לשעבר של חיל האוויר האמריקני חשף כי בנוסף למטוס החמקן הראשון שהופל ב-27 מרץ 1999, הופל גם מטוס F-117 ב-30 באפריל 1999 באמצעות מערכת ההגנה האווירית של יוגוסלביה. אך משום שהטייס הצליח להגיע בו לבסיס אמריקני בשטח גרמניה, האמת על שבירת העוצמה נטמן במשך יותר משני עשורים. גם לפני כן, 13 מוסדות בינלאומיים שלחו מכתב לשר ההגנה בפועל פטריק שנהן וביקשו לפרסם את הנתונים על המצב הביטחוני באפגניסטן. עד כאן, מאזינים יקרים, הפרשנות שלנו.
תודה שנשארתם איתנו, מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד מתח שוב ביקורת על התנהלותו של ראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו וצייץ בחשבון הטוויטר שלו: נבחרתי למקום הארבע בפריימריז בזמן שנתניהו נרדף ונתפר. הצעקות והמלחמות שעשיתי לא היו בעייתיות, את אף אחד לא עניין את הסגנון, כאשר זה סייע לנו משמעותית לעלות לשלטון. עכשיו כבר אין צורך בדודי. אתמול תקף אמסלם את נתניהו באופן חסר תקדים כשאמר בפני תומכיו כי נתניהו כפוי טובה, השפילו את כל האמסלמים והביטנים. אלפי בני אדם הפגינו אתמול שבת בתל אביב נגד הממשלה החדשה בראשות בנימין נתניהו, בין היתר במחאה על הרפורמה במערכת המשפט שהיא מתכוונת לקדם. מארגני ההפגנה מסרו כי התכנסנו כל מתנגדי ההפיכה המשטרית שמבצעת הממשלה העבריינית שמאיימת לפגוע בכלל אזרחי ישראל באשר הם. המפגינים שהגיעו לחקר הבמה צעקו בין היתר הסתה מתחילה במסדרונות הממשלה ונתניהו מסוכן, מושחת וגם גזען. המשטרה סגרה את כל הרחובות שמובילים לחקר ופקקים רבים הורגשו באזור. שר השיכון של ישראל ויושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ שיגר מכתב לשרת התחבורה מירי רגב שבו מחה על עבודות תחזוקה במסילת הרכבת בתל אביב במהלך השבת. הובא לידיעתי כי מתקיימות עבודות בשבת על ידי רכבת ישראל במסילת תל אביב בין מחלף רוקח למחלף ההלכה שאינן עונות להגדרה של פיקוח נפש, כתב גולדקנופ. לדבריו, למיטב הבנתי עבודות אלו הנם כתוצאה מהסכמים שנחתמו על ידי ממשלות קודמות. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן כל דוד.